בוקר טוב, אנחנו כעת נקדיש את הזמן ללמוד משניות לעילוי נשמת חללי צבא הגנה לישראל וחיילי המחתרות וכל אלו שהקימו והביאו בגופם להקמת מדינת ישראל ולשמירה על ביטחונה, ואנחנו חווים להם תודה עמוקה על זה שהם בחייהם הם הגנו על עם ישראל כולו ועל מדינת ישראל, והם משולים לעומר שעולה על גבי המזבח. לכן נלמד משניות שקשורות לעומר. פרק עשירי במסכת מנחות. תודה רבה לשמעון על צילום הדפים. רבי ישמעאל אומר, העומר היה בה בשבת משלוש סעין ובכל מחמש סעין. מדוע? הוא אומר, צריכים למעט במלאכה, והרי הרבה מלאכות יש בקצירת העומר, שקוצרים אותו אפילו בשבת. אז יש הרבה מלאכות, כמו קצירה והרקדה, אז כל המלאכות האלה ראוי למעט במלאכות. לכן צריך להביא שלוש סעין, ובכל מחמש סעין שיצא יותר מובחר. אבל חכמים אומרים, אחד שבת ואחד בחול, משלוש היה בא, ועושים הרקדה טובה, ואז יצא הסולת הנקייה ביותר. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, בשבת היה נקצר ביחיד, ובמגל אחד ובקופה אחת. ובחול היה נקצר בשלושה אנשים, ובשלוש קופות, ובשלוש מגלות. ואחרים אומרים, אחד בשבת, ואחד בחול בשלושה ובשלוש קופות ובשלוש מגלות. למה צריכים היה שלוש? בשביל להגיד שקוצרים אותו בין בחול ובין בשבת. ולכן היה בשלושה. אבל רבי חנינא סגן הכהנים אומר בשבת למעט במלאכה. לכן הנקצר רק ביחיד. מה זה המילה קופה? מילה קופה זה לא מילה, נזכר בתנ"ך מילה קופה. קופת חיסכון, קופת גמל. קופה זה מילה יוונית שנזכרת במשנה, פירושה סל. אז רבי חנינא סגן הכהנים אומר שבשבת היו ממעטים במלאכה והיה נקצר ביחיד, מגל אחד וסל אחד לאסוף את השיבולים, ובחול בשלושה. מצוות העומר לבוא מן הקרוב, לא ביקר הקרוב לירושלים, מביאים אותו מכל מקום. למה דווקא מן הקרוב? או מפני שהקרוב הוא משובח, או בגלל שיש כלל, אין מעבירים על המצוות. מצווה בא לידך אל תחמיצנה. אז אם יש עומר קרוב, אז מצווה בא לידך אל תחמיצנה, ואין מעבירים על המצוות, לא הולכים רחוק. לא ביקר הקרוב לירושלים, מביאים אותו מכל מקום. מעשה שבא מגגות צריפין, ושתי הלחם מבקעת אין סוחר. כולם מכירים מחנה צריפין, דרך אגב שעכשיו מעבירים אותו למקום אחר, אז השם צריפין כבר נזכר במשנה, וזה היה בימי ריב האחים אריסטובולוס והורקנוס, שלא יכלו להביא את העומר מסביבות ירושלים כי היה ריב האחים. לכן זה קצת מרחוק ממחנה צריפין, שזה באזור השפלה. ושתי הלחם בבקעת אין סוחר, זה ליד שכם. שתי הלחם מביאים בחג השבועות, אז הביאו שתי הלחם בבקעת אין סוחר ליד שכם. כיצד היו עושים? שלוחי בית דין יוצאים ערב יום טוב, עושים אותו כריכות במחובר לקרקע כדי שיהיה נוח לקצור. וכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. למה עושים עסק גדול מקצירת העומר? כיוון שחשיכה, הגיע זמן החשיכה, אומר להם בא השמש, אומרים הן. בא השמש, אומרים הן. בא השמש, אומרים הן, שלוש פעמים. מגל זו אומרים הן, מגל זו אומרים הן, מגל זו אומרים הן, שלוש פעמים. קופה זו, היתן לקופה זו, לסל זו אומרים הן, קופה זו אומרים הן, אומרים הן. בשבת אומר להם, שבת זו, לפרסם שהעומר דוחה גם את השבת. שבת זו אומרים הן, שבת זו אומרים הן, שבת זו אומרים הן. הקצור, אומרים לו, קצור. הקצור, אומרים לו, קצור. שלוש מכל דבר דבר, אומרים לו, הן, הן, הן. כל כך למה? מפני הביתוסים שהיו אומרים, אין קצירת העומר במוצאי יום טוב, אלא ממוחרת השבת, זה ממוחרת שבת בראשית. אז הם השתדלו להטות את החכמים שהעומר יהיה תמיד במוצאי שבת. אבל אנחנו יודעים שחכמים קיבלו שמוצאי שבת זה מוצאי חג הפסח, כמו שכתוב בספר יהושע, ויוכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח. כלומר שהעומר מתיר את החדש במדינה. ואם כן, העומר המובא ממחרת השבת, אז כאילו במוצאי השבת, אז במוצאי החג, והתורה קרא את זה שבת. והשאלה באמת, למה התורה קרא את זה בשם שבת? מפני שיש מצוות תשביטו. מה זה תשביטו? להשביטו שאו מבתיכם בחג הפסח. אז התורה אומרת, ממחרת השבת, ממחרת השבת שהשבטתם את החמץ, אז אתם תביאו את העומר. וכל כך למה? כי יש סור מרע ועשה טוב. קודם סור מרע להשביט את החמץ, אחר כך עשה טוב להביא את העומר. לכן כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת. אבל הביתוסים היו מתאים את החכמים, והם השתדלו שיהיה שבת בראשית. קצרו ונתנו בקופות והביאו לעזרה. היו מהבבים אותו באור, באור, כי כתוב לחם וקלי וחרמל, צריך שיהיה קלוי, כדי לקיים בו מצוות קלי, דברי רבי מאיר. היו אומרים, בקנים ובקליחות חובטים אותו, של כרוב, בעלים של כרוב ובקנים, כדי שלא יתמעך, לא יתמעך. נתנו לאבוב, אבוב זה היה כלי מנוקב, שהיו מניחים את זה בפנים, ואז כדי שיהיה האור, החום של האש שולט בחולו. והשתחוהו בעזרה, שמו את זה בעזרה, והרוח מנשבת בו. ואז זה נהיה כלי בתוך האבוב. הכלי של הכלייה היה נקרא שמו אבוב, שהיה לו נקבים, וככה הוא מצד אחד לא היה נשרף, מצד שני היה נהיה כלי. נתנו ברחיים של גרוסות, שמו את זה ברחיים גסים של גרוסות, והוציאו ממנו עיסרון סולת, שהקמח היה מנופה ב-13 נפה. למה רחיים של גרוסות? כדי שהקליפה של השיבולים לא תיכנס בתוך הקמח, אלא רחיים גסות, ואז הקמח היה נהיה דק דק, והקליפה הייתה יוצאת. והיה מנופה ב-13 נפה, כל כך היה סולת נקייה, והשאר נבדה ונאכל לכל אדם. למה השאר נבדה? כי העומר צריך להיות הקדש, אז קודם הקדישו את הכל, ומזה הוציאו רק עיסרון אחד. מה עם השאר? פודים את זה, זה כבר לא הקדש. אחרי שנבדה, נאכל לכל אדם. וחייב בחלה, הוא פטור מן המעשרות. מה ההבדל בין מעשרות לבין חלה? כי חיוב מעשרות חל בקרי. אבל בזמן היות הקרי זה היה הקדש, אז השיבולים היו הקדש, אז מרוח הקדש פטור מן המעשרות. בזמן המרוח זה צריך להתחייב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מלואו. בזמן המרוח זה היה הקדש, ומרוח הקדש פטור. מצד שני פודים את זה כשזה קמח. מתי חל חיוב חלה? ברגע הלישה. הלישה זה כבר אחרי שנבדה. אז אחרי שנבדה זה חולין. אז חיוב חלה חל ברגע הלישה. אי אפשר להפריש חלה מן הקמח. צריך להפריש חלה מן העיסה. מתי שנהיה העיסה זה כבר חולין. לכן חייב בחלה פטור מן המעשרות. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. למה? כי הוא אומר שבכלל השאר לא נבדה, זה לכתחילה הקדישו רק עיסרון אחד. יותר מעיסרון לא הקדישו, אז השאר היה חולין מעיקרה, ולכן המרוח היה מרוח של חולין. אבל אחר כמו חכמים, שבעצם הכל היה הקדש, ופדו את כל השאר, ורק עיסרון אחד הוא נשאר הקדש ואת השאר פדו. נמצא שפטור מן המעשרות. בא לו לעיסרון הזה שהוא עולה על המזבח, ונתן שמנו, יוצק עליו שמן ולבונה, יצק ובלל, הניף על המזבח והגיש בקרן המזבח וקמץ והקטיר. אז רק הקומץ אחד זה עולה על המזבח, והשאר נאכל לכהנים. אז אם כן, הקומץ הזה הקטן הוא עולה על המזבח, וזה מתיר את החדש במדינה. מי שקרא ואומר, יוצאים ומוצאים שוקי ירושלים, שהוא מלא קמח וקלי, שלא ברצון החכמים לברי רב מאיר, כל כך מהר כבר תחנתם והספקתם, אולי אנשים יטעו ויוכלו קודם, לפני הבאת העומר, לכן אומר רב מאיר, לא טוב, זה לא ברצון החכמים. רב יהודה אומר, ברצון החכמים היו עושים, כי הם אנשים אפילו אלה שהיו קונים את הקמח, היו מחכים עד שיקרא ואומר, ורק אז היו משתמשים בקמח. מי שקרא ואומר, הותר לחדש מיד, לא צריכים לחכות עד סוף היום, אלא אם קרא ואומר, הותר לחדש מיד. והרחוקים, איך הרחוקים ידעו שקרא ואומר, אם אין להם SMS, ואין להם וואטסאפ, ואין להם כל המכשירים שיש לנו, אז איך הם רחוקים יודעים? מותרים מחצות היום ולהלן, כי חזקה שהעומר היה בא עד חצות היום. משחרב בית המקדש, שכבר אין לנו הבאת העומר, התקין רבי יוחנן בן זכאי שיום הנף כולו אסור. למה הוא התקין? כי בעצם כשיש עומר, העומר מתיר. אז נגיד הביאו את העומר בחצות היום, העומר מתיר בחצות היום. אבל כשאין מקדש, אז זה מותר כבר ביום ט"ז. כתוב, מיום אביאכם את קורבן אלוהיכם. של היום או אביאכם? מה קובע? יום אביאכם או מיום אביאכם? אז אומר רבי יוחנן בן זכאי ככה. כשיש עומר, תלוי בהבאה. אז ההבאה מתירה. כשאין עומר, זה מיום אביאכם. אבל מה יוצא? שישאלו את האנשים, אתם רוצים בית מקדש? יגידו, בשביל מה? למה צריכים? עכשיו מותר העומר, עכשיו מותר התבואה מיד. יבנה המקדש, יהיה מותר רק במחצית היום. וכשיבנה המקדש, יגידו להם, עד חצי היום תחכו, הם לא יאמינו. יגידו, מה? אשתקד לא אכלנו מהבוקר, ואדם אסור ביד הרגלו, ויעשו לפי הרגלם. אז יש חשש שאם מהרה יבנה המקדש, רבי יוחנן בן זכאי, שהיה בדור החורבן, הוא עשה תקנה מהרה יבנה המקדש, ואז אולי חלילה אנשים יחשבו שמותר העומר מיד, ואינו כן, כי כשיש מקדש מותר רק שקרה והעומר. לכן הוא התקין שיהיה יום הנף כולו אסור מדרבנן. אמר רב יהודה, ולא מן התורה הוא אסור, שנאמר עד עצם היום הזה, כי רב יהודה חושב עד עצם, עד בכלל, שהאיסור עד עצם היום הזה, הוא חושב שכשאין מקדש, אז לא רק שהעומר לא מתיר, אלא עד עצם היום הזה הכל אסור. אסור עד הערב, כך חושב רבי יהודה. אבל רבי יוחנן מפרש את הפסוק, עד עצם היום הזה, עד ולא עד בכלל, שמהתורה מותר מהבוקר. רק בזמן המקדש זה מותר בהבאת העומר, לכן אנשים יגידו, אשתקד מלא אכלנו מהעיר השחר, לכן התקין רבי יוחנן בן זכאי שיום הנף כולו אסור, אבל לפי רבי יהודה אסור מהתורה, אבל אחר כך רבי יוחנן בן זכאי. מפני מרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן, בזמן המקדש, בני שהם יודעים שאין בדין מתעצלים בו. העומר היה מתיר את החדש במדינה, ושתי הלחם במקדש. מפני שאסור להביא ביקורים, למה זה נקרא מנחת ביקורים? שהיא הראשונה לכל המנחות. כולם מכירים את המושג חג הביקורים. ולמה נקרא שבועות חג הביקורים? שני פירושים. פירוש אחד בגלל שמביאים ביקורים, פירוש שני ששתי הלחם זה המנחת ביקורים שקרבה על המזבח. ולפני כן אסור להביא שום מנחה מחיטים חדשים במקדש. לכן שתי הלחם מתירים את החדש במקדש. ולכן הגענו להלכה הבאה, אין מביאים מנחות וביקורים ומנחת בהימה קודם לעומר, והיא מביא פסול. למה? כי לפני הבאת העומר אסור, רק העומר זה הראשון. קודם לשתי הלחם לא יביא, כי צריך להביא שתי הלחם מנחת ביקורים. אבל אם מביא, כשר. למה כשר? כי שכן הותר מכללו החדש במדינה. אז יודע, מותר במדינה, אז גם במקדש אם הביא כשר. אבל לכתחילה המצווה היא באמת ששתי הלחם יהיו המנחת ביקורים. מה חייב בעומר? אורז חייב, כוסמין חייב, מה חייב? אז כתוב, חיטה והסעורין והכוסמין ושיבולת שועל והשיפון חייבים בחלה ומצטרפים זה עם זה, ואסורים בחדש מלפני פסח ומנקצור מלפני העומר. כלומר, זה נוגע גם לפסח הדבר הזה. יש אנשים שלא אוכלים גלוטן, לא אוכלים חיטה, אז עושים להם משהו ממצות מקוסמין, או יש אנשים שמבחינה בריאותית רוצים קוסמין או מצות משיפון. אפשר? למה? כי חמשת מיני דגן הם נקראים לחם. חיטה, שעורה, קוסמין, שיבולת שועל ושיפון חייבים בחלה, ומצטרפים זה עם זה לגבי השיעור של חלה, וכולם רויים, אני מוסיף, למצה, ואסורים בחדש מלפני הפסח. יש איסור חדש ומלקצור מלפני העומר, ואם ישרישו קודם לעומר, העומר מתיר אותם, ואם לאו, אם לא ישרישו לפני העומר, אסורים את שיבוא העומר הבא. כלומר, חמש בני דגן זה מין אחד. ואומר אורז, לא. תפחי אדמה, לא. הלכה אחת, קוצרים בית השלחים שבעמקים, מביאים את העומר מהחיטה המשובחת, אבל בית השלחים שבעמקים זה כנראה לא המשובח, ולכן את זה מותר לקצור לפני העומר. דווקא מקום שראוי להביא ממנו את העומר, שם אסור לקצור לפני העומר, אבל בית השלחים בעמקים זה לא ראוי. אבל לא גודשים, לא עושים גדיש. אנשי יריחו, שזה בעמקים, קוצרים ברצון חכמים, כי יריחו זה בעמקים. אבל גודשים שלא ברצון חכמים שאמרו לא גודשים, ולא מחו בידם חכמים. וגם כן עוד הלכה, קוצר לשחת ומאכיל לבהמה. תבואה שרק בראשיתה, רק שהביאה שליש, אז הוא קוצר לשחת עוד לפני שהביא שליש ומאכיל לבהמה. אמר רב יהודה, אימתי, רב יהודה שומר אימתי בכל המשניות, זה בא לפרש דברי חכמים. אימתי בזמן שהתחיל, עד שלא הביא השליש, אז הוא קוצר לשחת. אבל אם היא כבר הביאה שליש, אז לא יתחיל לקצור, כי כבר שליש זה כבר מתחיל להתבשל התבואה. רבי שמעון אומר, אף יקצור ויחיל, אף שהביא השליש, כי הוא מאכיל לבהמה. וכל האיסור הוא קצירכם, קציר האדם, ופה זה קציר הבהמה. קוצרים מפני הנטיעות, מפני בית האבל, מפני ביטול בית המדרש, לא יעשה אותם כריכות, המניחה מצוותים. מה זה קוצרים מפני הנטיעות? מפני איסור כליים, ואז זה לא קצירכם, אלא זה קציר מצווה, שלא יהיה כליים. מפני בית האבל, שצריכים מקום לאבלים, לעשות שורה. מפני ביטול בית המדרש, שלא היה להם בניין כזה יפה כמו מכון מאיר, יצטרכו ללמוד בשדה, אז קוצרים שיהיה להם מקום, מפני ביטול בית המדרש. לא יעשה אותם כריכות לפני העומר, אבל מניחם צוותים, אגודות. מצוות העומר לבוא מן הקמה, לכתחילה, לא מצא יביא מן העומרים, מצוותו לבוא מן הלך, לא מצא יביא מן היבש. מצוותו לקצור בלילה, נקצר ביום כשר. ועל הסמך ההלכה שנקצר ביום כשר, זה גם הדין של ספירת העומר, מי שכח לספור אתמול היום 20 ימים לעומר, שהם שני שבועות ושישה ימים לעומר, יכול לספור גם כן ביום, על סמך ההלכה שנקצר ביום כשר. ודוחה העומר את השבת, כי כל קורבן קבוע דוחה את השבת. למדנו משניות של ספירת העומר, לעילוי נשמת כל הרוגי צה"ל וכל הרוגי המחתרות שמסרו נפשם למען הקמת מדינת ישראל, ויש לנו כלפיהם הכרה טובה עצומה מאוד, והמעלה שלהם היא מעלה גדולה מאוד, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כדברי הגמרא במסכת פסחים על רבי יהושע בן לוי שמת מוות קליני, והוא הגיע למעלה. רב יוסף ברד רבי יהושע בן לוי חלש והתנגיד, הוא הגיע לעולם העליון כבר, ואחר כך הוא חזר, כי הדר אמר לו אבו, מה ראית? מה ראית שם למעלה? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. שם לא עושים פריימריז, שם מי שפה עליון בעולם הזה הם לא חשובים, אבל התחתונים, מי שענוותנים, הם למעלה. אמר לו, וענן, אמר לו, לא עולם הפוך ראית, עולם ברור ראית. וענן, איך היא אתם? איך תמידי חכמים שמה? אמר לו, כמו בעולם הזה. ושמעתי שמה בעולם האמת, שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה תלמודו בידו, לא שיש לו עוז והדר, כריכה יפה שהולך עם זה, תלמודו בידו, יש לו את זה בראש. מה זה בידו? שיודע להשתמש בתלמודו, יודע לשאת ולתת בתלמודו. ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות, מי שנהרג על ידי המלכות, אין אדם יכול לעמוד למחיצתם. זה מעלה הכי גדולה, כי בעולם האמת יש מדרגות, 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 והרוגי מלכות, אף אחד לא יכול לעמוד למחיצתם במעלה הגדולה שיש להם. הוא אומר, מי זה? אם רבי עקיבא וחבריו, שנהרגו על קידוש השם על ידי הרומאים בתור 10 הרוגי מלכות, משום הרוגי מלכות ותו לא, זה המעלה של רבי עקיבא, ראוי קיל קילות ברבים, 24,000 תלמידים, אלא הרוגי לוד. אומר רש"י, מי זה הרוגי לוד? שני אחים היו, שהעלילו עלילה על ישראל על הריגת בת המלך, והיו מטילים אותה על כל ישראל ורצו להרוג את כל היהודי לוד. אז השני אחים אמרו, אנחנו עשינו את זה, כדי שיהרגו אותם, ואז יצילו את כלל ישראל. מבואר בגמרא, שמי שמוסר נפשו על עם ישראל, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. קל וחומר, חיילי ישראל שמסרו נפשם למען עם ישראל ועל תקומת מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, שנשפך דמם למען תקומת ישראל, אז בוודאי ובוודאי ובוודאי שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ועל זה שנינו בפסוק, זכרתי את בריתי יעקב, אף את בריתי יצחק, אף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. נאמר שלוש זכירות בפסוק, אברהם, יעקב וארץ, כי לכתיב, זכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, על בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. ויצחק לא נאמר זכירה. שואלת הגמרא, למה לא נאמר זכירה אצל יצחק? לפי שאפרו של יצחק צבור ומונח לפניי על גבי המזבח. אבל השאלה, אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח, הרי הוא לא נשחט בכלל, אבל אפרו של יצחק זה הכוח מסירות נפש. יצחק נתן את הכוח מסירות נפש לעם ישראל כולו. לכן נקרא עכשיו פתיחה לקדיש שכתב עגנון, הסופר עגנון שזכה בפרס נובל. הצלחתי לצלם את זה, תודה רבה לשימון שצילם לנו, נחלק את זה לציבור ונקרא את הפתיחה לקדיש, שזה חיבר הסופר שי עגנון, עוד חיבר את זה בלפני קום המדינה על אלה שנהרגו בימי המחתרות, על ידי הבריטים, שחס ושלום הבריטים היו תופסים את חיילי המחתרות, אצ"ל והלח"י, והיו מוצאים אותם להורג, במשפט שקר, והם מסרו נפשם למען עם ישראל. ושמעתי, כשהייתי בצבא, שמעתי מסרן אבן, שהיה בענף זיהוי חללים, שהביאו, אני לא זוכר על מי זה נאמר, הביאו ממצרים איזה רשת ריגול. מי? מרזוק ו? עזר. הביאו ממצרים בארונות, והיה איזה רשת ריגול של ישראל, תפסו אותם המצרים והרגו אותם, הם היו הרוגי מלכות, ולא שלטה בהם הרימה, פתחו את הארונות, היו כמו חדשים. הוא התפלא מאוד, ממש הוא לא ראה מחזה כזה. הביא אותם לקבורה בארץ ישראל, במדינת ישראל, והוא התפלא מאוד שראה שאין, לא שלטה בהם הרימה. רצית להוסיף משהו? רמי לוי הלכה. להוסיף על זה משהו. מה? כן, אז הם הרגו אותם, הם נהרגו למען מדינת ישראל על קידוש השם. אבל עגנון חיבר את זה עוד בשנת 47, אני חושב, לפני קום המדינה, אחרי מיטתם של הרוגי ארץ ישראל, וככה הוא כותב: מלך בשר ודם שיוצא למלחמה על אויביו, מוציא חילותיו להרוג ולהרג. ספק אוהב את חילותיו, ספק אין אוהב את חילותיו. ספק הם חשובים בעיניו, ספק אינם חשובים בעיניו. ואפילו חשובים בעיניו, חשובים הם כמיתים. שכל היוצא למלחמה, מלאך המוות כרוך בעקבו, ומתלווה לו להורגו. פגע בו חץ, או סייף, או חרב, או שר מיני כלי משחית ונהרג, מעמידים אחר במקומו. ואין המלך הגוי מרגיש בחסרונו, שאומות העולם מרובים, וגייסות שלהם מרובים. נהרג אחד מהם, יש לו למלך הרבה כנגדו. אבל מלכנו, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, חפץ בחיים, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את ישראל עמו, ובחר בנו מכל העמים. לא מפני שאנו מרובים חשק השם בנו, כי אנו המעט מכל העמים, ומתוך אהבתו שאוהב אותנו, ואנו מעטים, כל אחד ואחד מעמנו חשוב לפניו כלגיון שלם, לפי שאין לו הרבה לעמד במקומנו. נפקד חס ושלום אחד מישראל, בא פחת בלגיונותיו של המלך, ובא תשוט כוח כביכול במלכותו יתברך, שהרי מלכותו חסרה לגיון אחד מלגיונותיו, ונתמעתה חס ושלום גדולתו יתברך. פיכך, מתפעלים אנו ואומרים, אחר כל מת מישראל יתגדל ויתקדש שמי רבה. יגדל כוח השם, ולא יביא תשוט כוח מלפניו יתברך, ויתקדש שמו בעולמות שברא כרצונו, ולא נפחד על עצמנו, אלא מהדר גיון קדושתו יתעלה, וימליך מלכותי, שתתגלה ותראה מלכותו בשלימות, ולא יתמעד ממנה חס ושלום, בחייכון וביומיכון, ובחיי לכל בית ישראל, במהרה בזמן קרוב, שאם מלכותו גלויה בעולם, שלום בעולם, וברכה בעולם, ושירה בעולם, תושבחות הרבה בעולם, ונחמה גדולה בעולם. וישראל, קדושים, אהובים בעולם, גדולתו, גדלה והולכת ומתרבה, ואינה מתמעטת לעולם. אם כך אנו מתפעלים ואומרים, אחר כל אדם שמת, קל וחומר על אחינו ואחיותינו הנאבים והנאמים בני ציון היקרים, הרוגי ארץ ישראל שנשפך דמם על כבוד שמו יתברך, ועל עמו, ועל ארצו, ועל נחלתו, ולא זו בלבד, אלא כל הדר בארץ ישראל הוא מלגיונו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שיפקידו המלך שומר בפלטרין שלו, נהרג אחד מלגיון שלו, אין לו כבר יכול אחרים להעמיד למקומו. וכך אחרינו כל בית ישראל כה מתאבלים באבל הזה, נכוון אל ליבנו להבינו שבשמיים מלך ישראל וגואלו, ונתפלל עלינו ועליו כביכול, יתגדל ויתקדש מי רבה, בלמד יברך חירותי ויאמליך מלכותי עצר מוקרני ויקרא משיחי, וכן כל הפרשה כולה. ונזכה ונחיה ונראה עין בעין, עושה שלום במרומיו, הוא יחסה שלום על כל ישראל, ואמרו אמן. מצד שני של הדף, כתבתי, צילמתי את השיר היינו כחולמים של חיים חפר, שנכתב בעקבות שחרור ירושלים מלחמת ששת הימים, בה הוא מציין את השליחות הגדולה של דור משחררי ירושלים לפני יובל שנים. בחודש אייר בשנת השקז היה הדבר, ויבואו הרמטכ"ל ובמעלייתו אל קבר דוד שעל ההר, ויעמדו לפניו בבגדים מאופרי עפר, ומחו ממצחם את נחל הזיעה הניגר, וינשמו עמוקות ויצדיע הרמטכ"ל ויאמר, אדוני המלך, הר הבית שוחרר. ותקום דממה גדולה וחזקה, דממה השואגת יותר מן הצעקה, דממה אלוקית דממה דקה. ויאמר המלך וקולו נחנק, דבר דבר אליי יצחק. ויקרא הרמטכ"ל אל המלך ויאמר, לא אנחנו לבדנו שחררנו את ההר, ואנחנו לבדנו עשינו את הנס. ולא רק בזכותנו הדגל על הכותל מתנוסס, ואף כי לוחמנו הסתערו כעריות, לא הם לבדם פרצו את שער העריות, לא הם לבדם לחמו ברימונים וסכינים, מלחמת בית לבית וקרב פנים אל פנים, ולא רק דמם נשפך בסמטאות האבנים, לא אדוני המלך, כי איתם צעדה חטיבה שלמה של לוחמי מצדה, ואנשי בר כוכבה גיבורים ואמיצים, נלחמו לצידם בקשתות ובחיצים. ליד אלה שמענו היטב את הצעדים של כל הנרצחים והטבוחים והשדודים, כל אלה שמתו מכיוון שהם יהודים. ולידם צעדו כהולכים בסך כל עולי הגרדום ולוחמי תש"ח, כל חלי הלחי והאצ"ל והפלמ"ח. והשיר שעל שפתם כמו מסיר את דמנו, יבנה המקדש שמראה בימינו. ונפרוץ את החומה ולא פסקנו מלכת, כי השיר הזה בלבנו כמו אש מלאכת. ויאמר דוד המלך אל הרמטכ"ל, זה נכון, אך עליך הטיל הגורל של הקדוש ברוך הוא להיות שליחם של כל החלומות והתפילות, של כל הבקשות הכי נעלות מכל הדורות. אתה עשית זאת עם הטוב שבחילות, ואינכם בבני האור, משתו במגילות. ויקום דוד המלך ויטול את הכינור, ויאבד ברמטכ"ל על פניו אור, וישיר את השיר הזה למור, ומנצח ליצחק מזמור. כן, כל אלה שהביאו לתקומת ירושלים, שהוא ירושלים, לתקומת המדינה, לפני קום המדינה, כל חיילי המחתרות, מי שרוצה יצטרף לקדיש.